טוב.
אנחנו לא רוצים כמות, אנחנו רוצים את הרציפות, זה הכל. נכון, ידידיה? כשבונים קיר צריך לבנה לבנה. אם היינו חסרים את שני הלבנים יומיים, אז מה? אם תזמני יום, יומיים איזה אותם.
אתה יודע מה גם שבצורה, חסר שלנו חסרה עוד כל
הגלגל. לא אמרנו שזה ספר תורה, אבל... טוב, אנחנו בפעם הקודמת עסקנו ביחס שבין חוכמת הקודש לחוכמות החול. או במילים אחרות, בין הקודש שבקודש לקודש שבחול. וראינו את היחס. נכון שהתורה היא כוללת את הכל, היא בעצם מקור החיים של הכל, אבל ישנן מדרגות במציאות, והיחס הראשון בין המדרגות ראינו בין חוכמת הקודש לשאר החוכמות, או בין ההופעה של הקודש שבקודש לקודש שמופיע בטבע, בחול. היום נתקדם עוד טיפה, עוד שלב אחד, היחס שבין התורה ובין המצוות, או יותר נכון בין לימוד התורה לבין קיום המצוות. נתחיל בדברי המהר"ל במקור 5 באמצע נתיבות עולם פרק א', אמצע נתיבות עולם נתיב התורה פרק א', והמהר"ל גם מחבר אותנו לא רק ליחס שבין לימוד תורה וקיום מצוות, אלא יחס בין לימוד תורה, קיום מצוות והחפצים של האדם, כלומר הצרכים, העולם הזה, הטבע של האדם. אז אני מציע לקרוא את כל הפסקה הזאת, את הקטע הזה שם במהר"ל, כדי להיכנס לעניין. ובפרק כמה דמועד קטן כתיב, וכל חפציך, כך אומר הנביא, לא ישבו בה. דורשת הגמרא, אך חפצי שמיים, כמו המצוות, ישבו בה. שם הפסוק מדבר לגבי היחס ללימוד תורה. מה שווה ללימוד תורה? אז אומר הפסוק, וכל חפציך לא ישבו בה. משמע דווקא חפציך. כלומר, כל זמן שאדם עוסק בענייני העולם הזה, בענייני הטבע, בחפצים שלו, אז אין באמת שום יחס או שום השוואת מדרגה בין לימוד תורה לבין החפצים שלו. אבל חפצי שמיים, וכל חפציך לא ישבו בה. חפצי שמיים, כלומר לימוד מצוות, סליחה, קיום מצוות, שווה ללימוד תורה. זאת הדעה הראשונה, או זה הצד הראשון בגמרא. שואלת הגמרא, הוא כתיב, פסוק אחר, וכל חפצים לא ישבו בה. כלומר, לא כל חפציך, אלא כל חפצים. משמע שאין שום חפץ שיכול להיות שווה ללימוד תורה. מה אתה רואה? פירוש, אפילו המצוות שהן חפצי שמיים. כלומר, זה לא רק כל חפציך, זה כל חפצים, אפילו חפצים שהן חפצי שמיים. כמו למשל, קיום מצוות, הוא לא שווה ללימוד תורה. אז אם ככה, סתירה, האם קיום מצוות ולימוד תורה שווים, ורק חפצי האדם, מבחינת צורכי העולם הזה והופעת הקודש בטבע, רק זה לא שווה, ולכן הולך בדרך ושונה, הוא מפסיק אומר מהנהל הזה, כי הוא מתחווה נפשו. או שיש גם פער עקרוני בין לימוד תורה לקיום מצוות. אומרת הגמרא, הוא מתרץ לא קשיא. במצווה שאי אפשר שתיעשה על ידי אחרים, במצווה שאפשר שתיעשה על ידי אחר. כלומר, מה שאמרנו, שחפציך, סליחה, וכל חפצים לא ישבו בה, זה אפילו קיום מצוות, בזמן שיכולה לעשות על ידי מישהו אחר. ומה שאמרנו, וכל חפציך לא ישבו בה, אבל חפצי שמיים ישבו בה, כלומר קיום מצוות ישווה ללימוד תורה, זה במצווה שלא יכולה לעשות על ידי אחרים. טוב, עד לכאן הגמרא. אז בואו נראה את כל המהר"ל ונחזור להבין את הדברים. פירוש, כי התורה היא השכל העליון שנתן השם יתברך לעולם. ובוודאי מעלת השכל הוא יותר על החפצים שהם גשמיים. ואפילו חפצי שמיים שהם המצוות. לסוף סוף הם מעשים שאדם עושה בגופו הגשמי. אף כי לא ידע טעם המצווה. וכמו שבארנו בהקדמת אבות, ולכך כל חפצי שמיים לא ישבו בה. אמנם, אם אי אפשר שתעשה לידי אחרים, בוודאי המצווה קודמת. וביאור דבר זה מדוע? כי אם יאמר אדם ללמוד תורה ולא יעשה סוכה ולולב, בוודאי המצווה קודמת. כי המצווה כשלא נעשה, יש כאן חיסרון גדול. שהמצווה היא חיוב על האדם, ואילו התורה היא מעלה לאדם. ומכל מקום, אם אין התורה, אין כאן חיסרון כל כך. וזה ההפרש שיש בין התורה ובין המצוות. כי המצוות, אם לא יעשה אותם האדם, הוא חסר לגמרי. שהרי מצוות התורה הם רמח כמספר עברי האדם. עד שהמצווה היא משלמת האדם, שאם אין המצווה, כאילו האדם חסר, דבר אחד. כי המצווה של ידי מעשה האדם, שנעשה על ידי גופו הגשמי, היא קרובה יותר אל האדם הגשמי. ואם לא יעשה אותו האדם, הוא חסר. ולפיכך, אם אי אפשר שתעשה המצווה על ידי אחרים, אין ראוי שיקח התורה שישלמות ומעלת האדם, שעל ידי התורה האדם שכלי, והמצווה, לעומת זאת, והמצווה, אם לא יעשה אותה, הוא חיסרון לאדם. ויותר ראוי לאדם שנמצא בשלמות, מבלי חיסרון, אף אם לא היה לו המעלה, מאשר משיהיה לו חיסרון, שיהיה לו עם זה מעלה שכלית. כי החיסרון מבטל המעלה, שאין המעלה נחשב בכלום. אבל אם אפשר שתעשה המצווה על ידי אחרים, והרי אין כאן חיסרון כאשר המצווה נעשה, וכאשר אין כאן חיסרון, קניין התורה יותר קודם, שהוא מעלה ושלמות יותר, כמו שהתבהר. טוב, המהר"ל הזה הוא מהר"ל יסודי מאוד. אני אגיד אותו אולי במילים אחרות. כשאנחנו פועלים במציאות, אנחנו יכולים לפעול אחת משלוש פעולות. פעולה אחת נקרא לה פעולה טבעית. פעולה שנייה נקרא לה פעולה אלוהית בטבע. פעולה שלישית נקרא לה פעולה אלוהית מעל לטבע. פעולה טבעית הכוונה, כל הפעולות שהן לא פעולות אלוקיות, בהגדרה נקרא לזה, כן? לא שולחן ערוך, נגיד זה ככה, כי הכל בסופו של דבר יכול להפך לפעולה אלוקית, אבל עכשיו אנחנו רוצים להבין את המדרגות. אז פעולות טבעיות, מה שנקרא היתר, שהוא לא מצווה וחובה מצד אחד, הוא לא איסור מצד שני, אלא פעולות שהן מותרות, זה נקרא היתר, אבל ישנם אם כן פעולות, שהן פעולות מותרות, פעולות רשות, מה שנקרא ברמב״ם לגבי החלוקה שהוא מחלק את הדיבור לחמשת הסוגים שבדיבור, הדיבור המותר, דבר שהוא לא מצווה, אבל הוא גם לא אסור, וכו'. כלומר, ישנם פעולות שאדם פועל, שהן פעולות טבעיות, שהאלוהי כמובן באופן סגולי נמצא בהם, אבל הפעולות האלה לא נקראות פעולות אלוהיות. דוגמה פשוטה. אדם אוכל, אדם מתפרנס, אדם ישן. אלה פעולות טבעיות שאדם פועל. או ניקח אולי מדרגה יותר עליונה. אדם לומד חוכמה. אדם קונה שכל אנושי. אולי אפילו דומה לזה, אדם מתנהג במידת דרך ארץ, מוסרית, אנושית, מה שקראנו מצפון, שכמובן גם הוא צפון על ידי מי שהצפין את המצפון. אבל זה לא מצווה, אלא זה הופעת האישיות שלה. כך אנחנו צריכים להיות, זה הטבע. אז יש סוג פעולות אחד, שנקרא לפעולות האלה בשביל להסביר, פעולות טבעיות. פעולות עולם הזהיות. עולם הזה. בסדר? לפעולות האלה אנחנו קוראים חפצים. חפצים? מה החפצים של האדם? הצרכים שלו, הרצונות שלו, המטרות שלו, כשהן מוגבלות בגבול הטבעי שנקרא עולם הזה. שזה כמובן חוצץ, או יותר נכון, קשור לשכל, לרצון, לדמיון, לפעולות המעשיות וכו'. זה סוג אחד. סוג שני של פעולות, אלה פעולות אלוקיות בטבע. פעולות אלוהיות בתוך הטבע. הפעולות האלוהיות בתוך הטבע הן מצד אחד אלוהיות, אבל הן מצד אחד טבע. הפעולות האלה נקראות מצוות. מי שזוכר שלמדנו את הרמח"ל כאן במקור 2, אז הרמח"ל בהתחלה התחיל את פרק א' במסילת ישרים, ביחס, בהגדרת העולם הבא והעולם הזה, והיחס ביניהם. ומי ששם לב, התגשנו את המשפט הבא, שהעולם הזה פרוסדור העולם הבא טרקלין, נכון? והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה, בערך 10 שורות מלמטה, והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה, הם המצוות. אז אמרנו שהמילה אמצעים זה לא רק הכשר, אלא אמצעים מלשון אמצע ומוצא. המצוות הם בין עולם הבא לעולם הזה. כפי שכותב המהר"ל בלשונו, בתפארת ישראל פרק ג' אם אני טועה, שהמצוות זה מין חבל שהקדוש ברוך הוא זרק מהעולם הבא לעולם הזה. אז המצוות הם הממוצע. יש בהם צד של עולם הבא כפעולה אלוהית, אבל יש להם צד בעולם הזה, כי זאת פעולה אלוהית שמתגלה בעולם הזה, שמתגלה בטבע. דוגמה פשוטה, שהזכרנו את הפעם. אם התורה אומרת לי שאני צריך לשבת בסוכה, זאת אומרת שהגוף שלי צריך לישון בסוכה. הגוף פיזית צריך להגיע למצב של שינה בסוכה. האוזן שלי צריכה לא לשמוע לשון הרע, צריכה לשמוע שופר. הראש, היד, צריכים להניח תפילין וכו'. כלומר, המצוות אלה בעצם פעולות אלוהיות שמתפקדות באופן נכון את הגוף וגם את הנפש. נכון. יש כל מיני מצוות שהן קשורות לתיקון מידות. כמו למשל, צדקה, צער בעלי חיים וכו', זה הדרך וכו'. הרמב״ם מחלק במורה נבוכים את המצוות ל-14 סוגים. יש 14 מטרות במעשה המצוות. כלומר, 14 הופעות של פעולות אלוהיות בטבע. שזה נקרא מצווה. ולכן, באמת, אומר המהר"ל, על הפסוק, כנר מצווה ותורה אור, התורה היא אור, תכף נגיע אליה, המצווה היא נר. אומרת הגמרא, מה נר לשעה? אף מצווה לשעה. נר דולק לשעה. סליחה. לעומת זאת האור, סליחה, הוא מקור אור. האור הוא מאיר תמיד. האור הוא לא מאיר לשעה. המצווה היא מאירה לשעה. באלף בית ישרה, שמענו כל שופר. בגימל כבר אין צורך. שבעה ימים, עשינו בסוכה, לפני כן ואחרי כן אין צורך. ביום הכיפורים, הגוף לא אכל, הגוף התענה 5 עינויים. יום לפני ויום אחרי אין צורך. כלומר, הפעולות האלוהיות המתגלות בטבע, הן פעולות ששייך בהם הגבול. ולכן הן פעולות מאוד מוגבלות, שבדרך כלל גם תלויות בזמן. זה נקרא מצוות. אז התקדמנו. אלה לא פעולות טבעיות. אלו פעולות אלוהיות בתוך הטבע. אז מצד אחד זה אלוהי, מצד שני זה טבעי, מצד אחד זה עולם הבא, מצד שני זה עולם הזה. אתה רוצה להגיד גם לימוד תורה למצוות?
לא, דווקא על החלק הראשון. הרב בשיעור הקודם אמר ש...
תודה רבה,
חזק. את המצב האבסורד ש... שנניח אומרים
דבר
תורה בסוף סעודה, וזה
עכשיו
כאילו
יוצאים
ידי חובה של...
אני הדגשתי, הדגשתי את זה, שהכל הוא תורה. הכל הוא תורה. אבל אחרי שהכל הוא תורה, יש מדרגות בתורה. גוף האדם הוא כולל הרבה איברים. אבל אחרי שהוא כולל הרבה איברים, עכשיו צריך לעשות חילוקי איברים. חס ושלום, תאונת דרכים. באים פרמדיקים. במי מטפלים ראשון? במי שיש לו סכנת חיים? במי שהאיברים שנשמה תלויה בהם? מי שיש לו סכנה באיברים האלה. יאו חס ושלום, שלא נדע, הולכת, האצבע שלו חס ושלום עפה. נכון? בלי זרת אפשר לחיות. אבל בלי מוח לא. בלי לב לא. אם יש זרימה דם שאתה לא משתלט עליה, זה יכול להביא לסכנת חיים. אז קודם כל, שמים שתד. דבר ראשון. זה ברור. אז כמו שאורגן גוף האדם הוא אורגן אחד, אבל יש מדרגות מדרגות בהופעת החיים בגוף, כך התורה היא אורגן אחד, אבל יש מדרגות מדרגות בהופעת התורה. ולכן ברור שנכון מצד אחד שהכל הוא תורה, אבל תכף נראה הגדרות מדויקות במערה, נכון מצד שני שהפעולות האלוהיות בטבע, הנקראות מצוות, הן יותר יותר מבחינה מסוימת מהפעולות הטבעיות שגם הן בגרעיניותם אלוהיות. אני רוצה רגע לברוח להערה של יונתן בנקודה אחרת לגמרי, רק הערה אחת. ידועה ומפורסמת הגמרא במסכת שבת, מנדן נולד במזל מאדים, יהיה אחת משלוש אפשרויות. אם הוא, כלומר האדם שנולד במזל מאדים, הוא יהיה קשור לדם, הוא, יש לו תסיסה, יש לו אדרנלין וכו'. בסדר. עכשיו, באיזה צורה זה יופיע? עומדת הגמרא אחת משלוש אפשרויות. אפשרות אחת הוא יהיה מועל, אפשרות שנייה הוא רוצח, אפשרות שישית יהיה שוחט. היום היינו אומרים רופא. אפשרות אחת מועל זה מצווה. אפשרות שנייה רוצח זה עבירה. אפשרות שלישית באמצע. רופא בבית חולים בחדר מיון. חדר ניתוח. אומר הגרא, כשאמרה הגמרא אחת משלוש אפשרויות האלה, זה אומר שאתה או בחובה, או באיסור, או במותר. עכשיו השאלה שאתה שואל. האם גם המותר הוא יכול להפך למצווה אם אנחנו נותנים לו את הערך המצוותי? ודאי. ודאי. אבל זה לא נקרא במובן היבש של המילה מצווה. בזה אנחנו מדברים עכשיו. בהגדרה הזו. אני אומר את זה בצורה קצת חריפה. יכול להיות רופא שכוונתו לשם שמיים, שהוא הרבה יותר קרוב אל השם ממוהל שכוונתו לקבל משכורת. יכול להיות דבר כזה. נכון. אבל עם כל הכבוד, ברית מילה זו מצווה. כן? שחיטת תרנגולת. אתה לא חייב לאכול עוף. אם אתה אוכל, אז יש לנו כללים איך שוחטים. נכון. רופא, היינו מעדיפים שכולם יהיו בריאים, שלא נצא רופאים. אז גם רופא זה מצווה. אולי זה דווקא מצווה. אולי זה שולחן ערוך חמישי, שהוא יותר מארבעת הראשונים. נכון. אבל אנחנו עכשיו מדברים בגדר האלוהי, היותר נקרא לו מוחש. כן, יותר בהיר לנו. לכן נתגשנו את, את שני הצדדים האלה. האמת שזה חיסרון, ואם אתם תרצו לקרוא על זה, אז השבת יופיע בעלון. אני אגיד את זה במשפט אחד, אני לא רציתי לברוח את זה. הרב חלף כותב, ממש בדקה וחצי, הרב חלף כותב שלפני שאדם ראשון חטא, היו בעולם רק שני צדדים, חובה ומצווה מצד אחד ואיסור מצד שני. מכל הצגן אכול תאכל לעובדה, זו מצוות עשה, אומרים חז"ל. מעשה דעתו והרע לא תאכל ממנו, לשומרה, זו מצוות לא תעשה. והאתר, אומר הרב חלף, היה כלול במצווה ובחובה. לא היה יותר. לא היה דבר שהוא מותר. לא היה דבר שהוא בינוני. לא היה בחינת מצווה. נקרא את זה כך. אדם עכשיו חטא, ואז העולם ירד לשלוש מדרגות. ממצווה וחובה מצד אחד ואיסור מצד שני, למצווה מצד וחובה מצד אחד, איסור מצד שני, ויתר באמצע. ואז האדם, עכשיו המבחן של האדם, זה איך הוא מתייחס אל היתר. האם הוא קדש עצמך במותר לך? האם אתה מקדש את היתר? או הוא יהיה חס ושלום נבל ברשות התורה. התורה הרשתה, התורה התירה. אבל זה נבלות. כלומר, אחרי חטא אדם הראשון, העולם השתנה. העולם עבר למציאות שהוא כבר לא מצווה וחובה מצד אחד ועשו מצד שני, אלא יש צדדים מותרים במציאות, נקרא להם טבע, כן? ביחס לגן עדן, יש טבע במציאות, שהטבע הזה אתה יכול להפוך אותו לכלל מצווה וחובה, או חס ושלום להוריד אותו לכלל איסור. עכשיו בואו רגע נעשה סדר. אם אדם ראשון לפני החטא, ההיתר היה כלול במצווה וחובה, אחרי החטא ההיתר ירד לכלל היתר. ואדם בהמשך החטא, חס ושלום, יכול להמשיך הלאה ולהפוך את ההיתר לאיסור. כלומר, ירדנו שתי מדרגות. חטא אדם הראשון הוריד את המצווה, את ההיתר ממצווה ליתר, וחס ושלום האדם שלא בוחר לכוון את ההיתר נכון, לא בוחר נכון, הוא יוריד את ההיתר הלאה למטה, עוד יותר, עוד קומה, למדרגת האיסור. אומר הרב חרל"פ, אבל יש שם שני דברים, שבהם החטא לא פגע כל כך. עם ישראל וארץ ישראל. בעם ישראל ובארץ ישראל, דברים שהם כביכול היתר, הם מותרים, הם בעצם חלק ממצווה וחובה. ואז הוא אומר, לכן מצאנו הרבה מצוות, שבאמת קדש עצמך במותר לך. וביחס לארץ ישראל לא צריך להגיד, כל הופעת החיים המעשית בארץ ישראל, ברובד הכללי והפרטי, זה שם הוא כותב החרישה, הזריעה, הכיבוש, התחייה, כל הצדדים המותרים שבחיים, בארץ ישראל הם מצווה. ואם הגעתי לפה אני לא אפספס את הדובדבן, אומר הרב חרל"פ, זה בדיוק היה חטא המרגלים. ודיברנו על זה פעם. חטא המרגלים היה החטא שבו אומר משה רבנו למרגלים, לכו תראו בארץ ישראל כמה דברים. אחד הדברים שתבדקו, האם יש בה עץ עם עין. לכו תבדקו אם בארץ ישראל יש עץ. אומר הפרלאפ, עץ שווה אמצעי, פרי שווה מטרה. לכו תבדקו אם בארץ ישראל יש חילוק בין רוחני לטבעי, בין מצווה ליתר. לכו תבדקו את זה. ואם אתם תתחזקו והתחזקתם, ולקחתם מפרי הארץ. אם אתם תתחזקו, אתם תגלו שבעצם בארץ ישראל הכל פרי. גם כל ההכשרים הטבעיים, כל הופעת החיים הטבעית שלנו, היא בעצם פרי. ביטחון זה לא פוליטיקה. ביטחון זה קידוש השם. בניין כלכלי זה לא אי פער חברתי. בניין כלכלי זה קידוש השם. רק בארץ ישראל, רק בעם ישראל. רק בשניהם. כמובן, מדרגות ומדרגות. בסדר. אומר הרב חרל"פ, מה היה חטא המרגלים? שכשהם הגיעו לנחל אשכול, אז שם התורה אומרת, ויקחו ויחרטו זמורה ואשכול ענבים. זמורה הכוונה ענף האשכול. אשכול ענבים הכוונה הפירות, הפרי, הענבים. אומר הרב חרלאפ, זה החטא. החטא הוא שלקחו זמורה. וכשהם הגיעו אל העם, אז בעצם הם יראו לעם ישראל, תראו, הבאנו זמורה ואשכול ענבים. כלומר, גם בארץ ישראל יש חילוק בין זמורה לבין אשכול ענבים. בין אמצעים לבין מטרות. בין הצדדים החומריים לבין הצדדים הרוחניים. בין ההיתר לבין המצווה. זה החטא אומר הרב חרלאפ. חטא המרגלים זה חטא הזמורה. שלא הבינו שבארץ ישראל הכל הוא פרי. התחזקתם לקחתם מפרי הארץ. למה אתם מביאים גם זמורה וגם פרי? זה בדיוק החטא. טוב, שרבה מה להרחיב בעניין הזה. אז בארץ ישראל ההיתר הוא מצווה. נכון. טוב, אבל זה נושא רחב. אוקיי, לא נתפזר. אז אם כן, יש פעולה ראשונה שהיא פעולה טבעית. קראנו לה היתר. צורכי האדם בעולם הזה. יש פעולה שנייה שהיא פעולה אלוהית בטבע. כלומר, מצד אחד היא פעולה אלוהית. הקדוש ברוך הוא אמר, קרא לזה מצווה. ומצד שני, היא נפגשת, היא מופיעה בתוך הטבע. בתוך המציאות העולם הזה, בתוך עולם של גבול. כלומר, יש איזושהי פעולה אינסופי, נקראת מצווה, שמופיעה בתוך עולם סופי. פעולות העולם הזה, הפעולות הטבעיות, אלו פעולות סופיות, מוגבלות. פעולות המצווה, אלה פעולות על סופיות, אינסופיות, שמופיעות בתוך עולם טבעי, כמו שאמרנו מקודם. הראש והיד מניחים תפילין, האוזן שומעת, קול שופר וכו'. וישנה עוד סוג של פעולה אחת, שהיא פעולה אלוקית, שהיא מעבר לטבע. שהיא מעבר לגבול. לימוד תורה. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו בעצם, אם אפשר לומר, מוציאים מאיתנו מהכוח אל הפועל איזשהו רובד רוחני שהוא לא שייך לשום ממד טבעי. הוא לא שייך לגוף, הוא לא שייך לזמן, תלמוד תורה, אגיד הבוים הלילה, כנגד כולם. זה לא שייך למציאות של זמן ומקום.
זה לא
רק שכלי, זה נשמתי. זה פנימי, גם מצוות יש בממצד נשמתי. אבל ההבדל בין תלמוד תורה לבין המצווה, שהמצווה מופיעה בגוף, בזמן, בחומר, בטבע. תלמוד תורה לא קשור בכלל לטבע. כמו שאמרנו הרבה פעמים, כשאנחנו עכשיו לומדים תורה, אין אף קמינה אם עכשיו אנחנו בתור גוף. אין אף קמינה ב-50, 70, 80 קילו שיושבות פה עכשיו. נכון? אין כאן, אין מה... מה אף קמינה לכל זה? שום דבר. מה שנפגש אצלנו עכשיו זה שכל מול שכל, נשמה מול נשמה. אז לימוד תורה, זו איזושהי מתנה מופלאה שהקדוש ברוך הוא שם בעולם, בעם ישראל ובארץ ישראל, שהיא בעצם היכולת לפעול בעולם הטבעי פעולה על-טבעית שאין לה ברמה העקרונית הרוחנית שום מגע עם הטבע. היא תבנה את הטבע. כמו שאמרנו, משה בהשכמה עלה, בהשכמה ירד, אז היא הרבה מעבר למוגבל. ודווקא בגלל שהיא מחוץ למוגבל, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אז היא תגען את הטבע, כמו שדיברנו על זה. אבל היא עצמה לאלה ולאלה. היא מעבר לטבע. זאת מתנה מופלאה, המתנה הזאת. שאדם יכול, אדם שחי במסגרות של טבע, יכול לעשות פעולה בתוך עולם הטבע, שבה הוא כביכול לא שייך בכלל לטבע. דרך אגב, על פי זה המהר"ל מסביר ממקום אחר לגמרי. המהר"ל מסביר שאלה עתיקה. איך יכול להיות שהתורה ניתנה במדבר? היינו מצפים שהתורה תינתן בהר הבית. היה מתאים שמעמד הר סיני יהיה בארץ ישראל, ובפרט במקום הכי קדוש, יש קפץ הר הבית וכו', שהר סיני זה ארץ ישראל, אבל היינו מצפים לפחות שבהר הבית, נראה לי, לא? קדושות, קדושות, מדרגות מדרגות בקדושת המקום. איך אפשר להסביר את זה? יש הרבה הסברים. המהר"ל מסביר נקודה עקרונית מאוד, שהתורה ניתנה במדבר כדי להראות שהיא לא שייכת למקום. המדבר זה מקום שבו אנשים לא גרים. המקום זה מדבר שבו החיים הטבעיים כמעט לא נמצאים. אז כדי שלא נחשוב שהתורה מתאימה למקום מסוים, לזמן מסוים, לסוג בעלי חיים מסוים וכו', התורה ניתנה במדבר במקום שהוא מקום לא טבעי ברמה של העולם הזה. כלומר, אנשים, בני אדם, בעלי חיים, לא חיים במדבר. זה עמוק מאוד אמר על זה. אם התורה הייתה ניתנת במקום, היינו חושבים שהתורה היא מתאימה למקום, לזמן, לאדם, לנושא, לסיטואציה, לתקופה וכו'. התורה ניתנה במדבר כדי לגלות שהיא מעל לכל אלה. נכון הדבר, לא צריך להכחיש, נכון הדבר, שכשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, אז הוא קיבל תורה מחדש באזור שכם. נכון. מעמד הר גריזים והערבל, מעמד תורה מחדש, כותבים את התורה לאבנים. נכון. כי אחרי שהבנו שהתורה היא על טבע, עכשיו התפקיד שלנו זה לחשוף אותה, לגלות אותה בטבע. נכון, דווקא היא תגלה את הטבע. ודווקא באבנים, ולא בזהב, שהאבן זה הדומם, היותר דוממי. כלומר, המציאות החומרית, היותר חומרית. בכל אופן, אם כן, ישנה מעלה שלישית, שהיא פעולה אלוהית מעל הטבע. לכן אומר המהר"ל, שימו לב, עכשיו בואו ניכנס לעניין. פירוש. כי התורה היא השכל העליון. לא שכל אנושי במובן של IQ, אינטליגנציה, אלא האמת שאין אחרי האמת. השכל שאין אחריו שכל. השכל האלוקי. פירוש כי התורה היא השכל העליון שנתן השם יתברך לעולם. והשכל הזה הוא מופשט, הוא מטאפיזי, הוא מוחלט. הוא לא קשור למידה. הוא לא קשור לגבול, הוא לא קשור לזמן, הוא לא קשור למקום. אין בו מידות בשכל הזה. כשחזל אומרים, כשהפסוק אומר, והגית בו יומם ולילה, מעבר לצד ההלכתי שיש מה לדון בעניין הזה, אבל בצד העקרוני, התורה היא לא שייכת לזמן. אז יום ולילה. רשות הגמרא, מתי אדם פטור מלימוד תורה? אומרת הגמרא, בזמן שהוא לא יום ולא לילה. כלומר, אין זמן כזה. מה זה בא לומר באפי הקשר הזה? שהתורה, לא, זה התחכמות. ויש משות, זה גם יום וגם לילה. מה זה בא לומר? זה בא לומר שהתורה היא לא שייכת לזמן. שהתורה לא שייכת לגבול. אין לתורה מידה. משה בהשכמה עלה, הכל מתחיל מזה, משה בהשכמה עלה. זה מה שזה בא לומר, לפי הכיוון הזה. לכן, כי התורה היא השכל העליון, שנתן השם יתברך לעולם, ובוודאי מעלת השכל, הוא יותר על החפצים שהם גשמיים, ואפילו חפצי שמיים שהם המצוות. הנה, זה היחס שאנחנו רוצים לברר היום, לימוד תורה. מול קיום מצווה, ואפילו חפצי שמיים שם המצוות, זה סוף סוף הם מעשים שהאדם עושה בגופו הגשמי. אף, אפילו, כי לא ידע טעם המצווה. אדם יכול לקיים מצווה גם אם הוא לא מבין. וכמו שבארנו בהקדמת אבות, ולכך, לא רק כל חפצים לא יישבו בה, כל חפצים, כלומר כל חפצי העולם הזה, לא יישבו בה. אלא גם כל חפצי שמיים לא ישבו בה. אפילו המצוות הן לא שוות ללימוד תורה. רגע. אז אם ככה אפשר לבטא את כל המצוות, אין שווה ללימוד תורה. זה בדיוק השלב בגמרא, זה התירוץ. לא. אם זה מצווה שיש לה זמן, אם זה מצוות שצריכה לעשות, שיכולה לעשות על, שהיא לא יכולה לעשות על ידי אחרים, תכף נראה הגדרות. אבל עכשיו אנחנו דנים ברמה העקרונית. ברמה העקרונית מה יותר גדול? לימוד תורה או קיום מצווה? ברור שלימוד תורה. הנה מצווה תורה הוא, ברור. ודאי אין ספק בזה בכלל. כי לימוד תורה זאת מעלה עליונה. זה מדרגה אחרת לגמרי, זה פעולה אלוהית שהיא מעבר לטבע. זה משהו אחר. אנחנו נפגשים עם האלוהי במובן היותר אלוהי שלו. זה ברור. אלא, ישנם דברים שגם אם הם לפעמים אולי יותר קטנים במהות, אבל הם יותר קודמים במהות, מבחינה זו, ניקח דוגמה פשוטה, שאתה לא תבנה מגדל, קורת שחקים, קומה 150, כשלא בנית את הקומות הראשונות. על מה תבנה? על האוויר? לכן אומר כאן המהר"ל, יסוד גדול, שהמצווה היא חיוב, הגדרה, והתורה היא מעלה. נכון שהתורה היא יותר מעלה מאשר המצווה, ברור. אם אפשר לומר, התורה היא בחינת עולם הבא, והמצווה היא בחינת עולם הזה. כל יחסי כמובן. נכון, אבל מצד שני, אם אין עולם הזה, לא יהיה עולם הבא. כלומר, המצווה, אם ניצור אולי איזושהי מציאות, איזושהי סכמה כזאת, יש איזשהו קו שהוא, לא הייתי אומר קו אפס, אלא קו הנורמלי. מתחת לקו הזה זה נפילה, זה המינוס, מעל הקו הזה זאת מעלה. המינימום הנורמלי שהאדם צריך להיות בו, זה התפקוד של האלוהי בטבע, שנקרא מצוות. זה המינימום. למה תורה קיבל מעלה. מצד שני גם אסור לשכוח, גם לימוד תורה זה מצווה. אז כנראה שיש גם צד מינימלי בלימוד תורה שהוא עושה אותך נורמלי. נכון. כמה? כל אחד לפי כוחו, לפי עניינו. בסדר, סוגיה שלמה. לכן גם לימוד תורה מצד אחד הוא מצווה. אבל מצד שני הוא הרבה יותר ממצווה. הרבה יותר ממצווה, כמו שאנחנו רואים פה. אז המצווה היא חיוב. המצווה היא כדי שלא ניפול מתחת לנורמלי. ולכן אדם שלא מקיים מצוות הוא לא נורמלי. אבל אדם שלא לומד תורה, נא להבין את זה במושגים הנכונים של הדברים. לא הייתי אומר שאדם שלא לומד תורה הוא נורמלי, כי המשפט זה לא נכון, כן? אבל אדם שלא לומד תורה הוא בחינת חסר מעלה. הוא לומד תורה במינימום ההכרחי, שכל אחד לפי עניינו. אין טבלה בזה כמובן. אבל זה, אם הוא לא למד תורה, רק שנביא את המשפט בצורה הנכונה שלו, אז הוא לא קנה מעלה. אבל הוא לא ירד לתהום. אז מה שייך שאתה תלמד תורה ולא מקיים מצווה? זה מופלא. בואו נראה שוב. בואו נמשיך. אמנם, אם אי אפשר שתעשה על ידי אחרים, אם המצווה, למרות שהיא נמוכה במעלתה, לא יכולה להיעשות על ידי אחרים, למשל, מצוות המוטלות עליו, בגוף, בזמן וכו', במקום, בוודאי המצווה קודמת. הרי המצווה במדרגה יותר נחותה. נכון? וביאור דבר זה, כי אם יאמר אדם ללמוד תורה ולא יעשה סוכה ולולב, בוודאי המצווה קודמת. הוא יכול להגיד לעצמו, תלמוד תורה כנגד כולם. נכון שתלמוד תורה מצד המעלה הרוחנית כנגד כולם. אבל כדי שהמעלה הרוחנית הזאת תהיה לה נקודת חלות, יהיה איזשהו מקום שיכולה לחול בו, אתה צריך ליצור את המקום הזה. והמקום הזה נקרא הופעת הטבע הנורמלי במובן האלוהי של הדברים. אלוהי בטבע. אחרי שיש אלוהי בטבע, עכשיו יש אלוהי מעל הטבע. ולכן, כי המצווה שלא, כשלא נעשה, יש כאן חיסרון גדול. זה לא שיש כאן, לא שאין כאן מעלה. יש כאן חיסרון. זה גדר אחר. שהמצווה היא חיוב על האדם. הנה, המשפט המרכזי, נהיה להדגיש את זה. שהמצווה היא חיוב על האדם, ואילו התורה היא מעלה לאדם. הגדרות מדויקות. המצווה היא חיוב, היא מחויבת המציאות, והתורה היא מעלה. ומכל מקום, אם אין התורה, אין כאן חיסרון כל כך. שימו לב, המר"ן מדויק, לא אומר אין כאן חיסרון. כי גם לימוד תורה זה חלק מהמצווה. אבל רק כדי להסביר ברובד הרעיוני, אין כאן חיסרון כל כך. וזה ההפרש שיש בין התורה ובין המצוות. תראו את המשפט הבא, זה ממש משפטים יותר ברורים, יותר חד משמעיים גם. כי המצוות, אם לא יעשה אותם האדם, הוא חסר לגמרי. אדם שלא מקיים מצוות הוא לא נורמלי. הוא נפל לבור. שהרי מצוות התורה הם רמח כמספר עברי האדם. עד שהמצווה היא משלמת האדם שמן המצווה כאילו האדם חסר איבר אחד. ולכן רמח ושסה יעשה ולא תעשה. זה לא טכני. רמח שסה שסה. מה זה בא לומר? זה בא לומר שהמצוות, שאדם שומר מצוות, הוא בעצם מתפקד את הטבע שלו באופן הנורמלי. הוא לא קנה עוד כלום. הייתי אומר כך, עוד לא מגיע לו ישר כוח. אדם שלא נהיה חיה, לא מגיע לו ישר כוח. זה כמו אחד, אני בא לאחד אומר לו, רובן, כל הכבוד. אתה באמת הרבה יותר טוב מכלב. זאת מחמאה משפט כזה או לא?
מחמאה, ואני אגיד לך גם למה.
כי כלב, לכולו לב. בפרט פרסת
השבוע, כלב. בן יפונה. יש
שיבוא, שמח לך. אז הרב, למה יש גדר כזה של מצוות לימוד תורה? מה זה?
שאלה טובה. הפרדוקס הזה שנקרא מצוות לימוד תורה, זה פרדוקס. זה פרדוקס. אתה צודק. יש צד מצוותי, אבל מה זה בא לומר ברמה העקרונית? זה בא לומר שגם שלימוד תורה זה חלק מהנורמלי, מהטבעי. עכשיו, כמובן, אנחנו נראה עכשיו על מעלות יותר עליון. בואו נגיד אולי בשפה לא נכונה, רק בשביל להסביר את זה. נגיד, ישנם הרבה יהודים טובים שקוראים להם, לא יודע, מי המציא את השם הזה, בא לבעתי, שהם שמרו מצוות וקובעים איתים לתורה, נכון? לומדים שתי משניות אחרי תפילת שחרית, חוזרים הביתה אחרי עבודה, אוכלים משהו, הולכים לדף יומי, הולכים הביתה, הולכים לישון, ושבת, הולכים לדרשה של הרב. בא לבעתי. מה צריך יותר? מספיק. למדו תורה, מינימום. טוב, מה המינימום שכל אחד? זה כבר עניין אינדיבידואלי. לא מה שאמרנו עכשיו זה המינימום. כל אחד והמינימום שלו. אבל רק כדי להסביר. אבל אדם שיושב בבית המדרש, הוא לומד תורה, הוא מגיע להשגות לימודיות ורוחניות הרבה יותר מתפתחות, לכאורה. ברמה הלימודית, ברמה הרוחנית, לכאורה. הלוואי שזה נכון. אני מקווה שזה נכון. אז אותו בחור ישיבה שעומל כל כך הרבה בתורה. יכול לשאול את עצמו את השאלה הפשוטה, למה אני צריך לעמול כל כך קשה? מה רע לי להיות בעל הבית, ללמוד דף יומי בצורה של בקיאות? אתה גמר, אני צריך עכשיו להיכנס לעיון בגמרא? שמה? מה רבי להיות יהודי ששומר מצוות ולומד תורה ברמת הנורמל? זהו. שאלה חזקה השאלה הזאת. כמובן, כל אחד צריך לבדוק למה הוא שייך, למה הוא מתאים, מה התפקיד שלו. בכל אופן, דרך אגב, על פי זה גם אפשר להבין עוד משהו, שכידוע חז"ל אומרים שבדור המבול היו הרבה בעיות. דור המבול היו עובדי עבודה זרה, מגלי עיירות, מגלי עריות וכו'. אומרת הגמרא, אבל לא נחתם דינם של, של דור המבול, אלא על הגזל. למה? עבודה זרה יותר חמור. גילוי עריות יותר חמור. גזל, סעדה, גזלו. לא, כי גזל זאת התשתית האלמנטרית לתפקוד של חברה אנושית. אם אתה חי בחברה שבה אנשים לא רק גונבים בלילה, בסתר, במחתרת, אלא אנשים באמצע היום מתנפלים אליך וקוראים ממך את השרשרת, וזאת הנורמה, ככה כולם חיים. תחשבו רגע, אתה חי בחברה, תדמנו רגע ציור מצויר כזה, סרט מצויר של ילדים, חחוף סוען, כל אחד קופץ על השני לגזול מה שיש לשני.
מה?
בגלל זה אתה פה? ברוך השם. אז זה לא חשבתי, השם. אפשר לחיות ככה? אתה אומר שם, זה לא סרט מצוין. אפשר לחיות ככה? זה המינימום של התפקוד האנושי ברמה הכי בסיסית שלו. אז לא נחתם גזר דינם אלא על הגזר. לא כי גזל זה יותר חמור מעבודה זרה במובן של המעלה, אלא במובן של החיסרון, זה יותר חמור. חברה גזלנית, אין לה קיום. אף אחד לא נותן קיום לשני. אז היא מחריבה את עצמה, היא הביאה את המבול על עצמה. כי אם לאדם אין אפילו, אם אפשר לומר, שייכות לקניינים הגשמיים שלו, אדם עבד בשדה, גידל מלפפון, בא עם המלפפון הביתה לארוחת ערב, בא מישהו גוזל לו באמצע הדרך. אז התשתית הבסיסית של החברה לא קיימת כאן. אז לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. זה לא שעבודה זרה היא פחות חמורה מגזל. אבל הגזל הוא יותר תשתיתי, הוא יותר יסודי, הוא יותר ראשוני. זה מזכיר קצת, קצת טיפה ככה. אם אין תורה, אין דרך ארץ. דרך ארץ יותר מתורה. סליחה, אם אין דרך ארץ אין תורה. בלבד, אם אין דרך ארץ אין תורה. מה, אז מה זה אומר שדרך ארץ יותר מתורה? ברור שלא. אבל אם אין את התשתית הבסיסית שנקראת דרך ארץ, שאדם יודע להתנהג בדרך הנכונה, בממדים הארציים של החיים, אז אין לתורה איפה לחול, אין לתורה מקום חלות. אין מלמדים תורה לתלמיד שאינו הגון. איך אתה יכול לבנות קומה שלישית כשאין קומה ראשונה? אז לא נחתם דינם, אלא על הגזל. לכן אם יש תלמוד תורה ומצווה, והמצווה הזאת לא יכולה לעשות על ידי אחרים, ודאי שהמצווה קודמת. ברור. אם אנחנו נמצאים אתמול בסדרות, סיפור, שעת סיפור, ואני אדם שלימוד תורה מאוד חשוב לו, נגיד, וצריך עכשיו לארגן ולהבזר שם את כל העניינים, קרי, שטיפה, מסע וכו', ואני עכשיו עושה חשבון עם האצבע, תלמוד תורה כנגד כולם, ולשטוף את הרצפה, זה נקרא לי בכלל, זה נראה לי בכלל לא מצווה, אלא פעולה טבעית. נכון? אבל לדעת, אולי עכשיו זה גדר שמצווה שלא יכולה לעשות על ידי אחרים. אז ודאי שזה קודם. ברור? אז אותו הצדיק שעומד בצד עם הספר, שכולם שוטפים. הוא לא בדיוק צדיק, נגיד בעדינות. וזה ההפרש. עוד פעם. וזה ההפרש שיש בין התורה ובין המצוות. כי המצוות, אם לא יעשה אותם האדם, הוא חסר לגמרי. שהרי מצוות התורה הם רמח כמספר עברי האדם, עד שהמצווה היא משלמת האדם. אני הייתי אומר את זה אולי בצורה אחרת. יש באדם שלושה רבדים. חיה, אדם ומלאך. המצוות שומרות על האדם להיות בן אדם. האדם הישראלי, אנחנו מדברים. שבע מצוות בני נוח, האדם הגוי. האדם הישראלי, תורה. סליחה, קיום מצוות. אז המצוות עושות את האדם אדם ולא מורידות אותו למדרגת חיה. אבל התורה מעלה את האדם למדרגת מלאך. אבל איך יכול להיות? שאדם לא מקיים מצוות, הוא יהיה מלאך מצד אחד וחיה מצד שני. ראיתם דבר כזה חוץ מבאמת בסרטים מצוירים? מלאך חיה כזה? איך? נזכה. זה לא יכול להיות. לפני שאתה מלך, תהיה אדם. לכן, עד שהמצווה היא משלמת האדם, שאם אין המצווה, כאילו האדם חסר רבר אחד. כי המצווה שהיא על ידי מעשה האדם שנעשה על ידי גופו הגשמי, הטבע, המוגבל, הגבול, המסגרת, התשתית, הטבעי, החומרי, היא קרובה יותר אל האדם הגשמי. ואם לא יעשה אותו האדם, הוא חסר. הוא לפיכך. אם אי אפשר שתעשה המצווה על ידי אחרים, כל מה שהמצוות שתלויות בזמן ומקום, או מצוות שהן חובת הגוף, חובת האדם ולא חובת החברה, אלא חובת האדם, אין ראוי שיקח התורה שהיא שלמות ומעלת האדם, שעל ידי התורה האדם שכלי, והמצווה אם לא יעשה אותה הוא חיסרון לאדם, ולכן, ויותר ראוי לאדם שנמצא בשלמות מבלי חיסרון, אף אם לא היה לו המעלה, מאשר מי שיהיה לו חיסרון, כלומר, אין בו מדרגת אדם, אין בו מצווה, שיהיה לו עם זה מעלה השכלית, כי החיסרון מבטל המעלה, שאין המעלה נחשב בכלום. לך תבנה קומה שלישית במקום, בבית של מקום הראשונה. מה יקרה לקומה שלישית? תתפרק, תתרסק, ברור. אבל, רק נסיים את זה. אם אפשר שתעשה המצווה על ידי אחרים, אז, דוגמה, אם אני יושב בית המדרש ולומד תורה, פתאום אני שומע מהחלון איזה קול זעקה. מסתכל מהחלון, רואה איזה סקנה מתגלגלת ברחוב עם תפוזים במעבר החצייה. מתגלגלים במעבר החצייה. ואני רואה ככה מהחלון שאנשים עוזרים לה. אני לא צריך לעזוב את בית המדרש כדי לעזור לה. יש מי שיעזור לה. אבל אם אין, אז אני צריך לסגור את הספר וללכת לעזור לה. כלומר, המצוות, שימו לב דבר עמוק עכשיו, המצוות זה לא רק מצוות פרטיות. כלומר, היחס בין תורה למצווה זה לא רק בממד הפרטי של האדם, זה בממד הכלל ישראלי, החברתי. לכן יש גדר כזה שנקרא מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים. מצוות שהן המינימום הקיומי, ההישרדותי, הטבעי של האדם, זה לא שייך אחרים. מישהו אחר יניח בשבילי תפילים. מישהו אחר יושב במקומי בסוכה. מישהו אחר ישמע במקומי כל שופר. מישהו אחר לא ישמע במקומי לשון הרע. זה בשייך, זה חובת הגוף. זה חובת האדם, חובת גברה. אבל היות והמצוות הן לא רק מצוות פרטיות, אלא בעיקר יסוד המצוות הוא כי אנחנו עם, כי אנחנו חברה, אז ישנו גדר כזה בהלכה שנקרא מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים. אז אם הצד הקיומי, ההכרחי, החיובי, מה שקרה לו המערב, הוא יכול לעשות על ידי אחרים, אז אדרבה, אז אני יעלה את החברה במדרגת התורה. כי הצד הקיומי, החברתי, הקיומי, החברתי, יתקיים על ידי אחרים. אבל אם אין את האחרים האלה, אז אני צריך להיות זה שעשה את זה. אבל אם יש אותה, אז עכשיו אני יכול לבנות על גבי זה, אז רובן יעזור לסקנה עם התפוזים ומעבר חצייה, ושימון יבנה את הקומה הבאה על זה, ילמד תורה. זה הסדר. אבל אם אפשר שתעשה המצווה על ידי אחרים, והרי אין כאן חיסרון, כאשר המצווה, היות והמצווה נעשית, נעשה, וכאשר אין כאן חיסרון, כי עניין התורה יותר קודם, שהוא מעלה ושלמות יותר כמו שהתבאר. נפלא מאוד אמר על זה, סודי מאוד. יש שאלות או שאפשר להתקדם? כן.
מה בקשר בין הסכמות מעניינים?
תראה, אני לא פוסק פה הלכות, אבל מכון מאיר זה לא גמח.
לא, עדיין יש את
זה. אני עונה לך, מכון מאיר זה לא גמח. זה חוצפה מאדם שבא לבקש להשלים עניין, בלי שהוא שאל את מי שאחראי פה במכון. לפעמים נכנסים פה אנשים, להשלים עניין לתפילה כזאת, להשלים עניין בבית הקברות שם, להשלים עניין להבדיל לשמחת חתן וכלה. יש כאן מי שאחראי, קוראים לו הרב ביגון, תשאל אותו. האם מכון מאיר הוא גמח, כלל ישראלי לכל דבר. גמח זה לא מילת גנאי, גמח זה גמילות חסד. זה מדרגה גבוהה להיות גומל חסד. אבל השאלה אם זה ענייננו. גם המנהג הזה שמסתובבים אוספי צדקות, לאו דווקא אנשים עניים, אוספי צדקות באמצע היום בבית המדרש, גם זה לא דבר פשוט. שיקבעו זמן קבוע שנכנסים כולם. חג מוחרם באים, חשוב מאוד.
לא, לא
לכן, תראה, במכון משתדלים למצוא איזושהי דרך ממוצע, שמצד אחד תהיה כאן אחריות כלל ישראלית, אבל אחרי שהשבת האחרונה היא רק ההוכחה לדבר הזה. ומצד שני, אנחנו פה יושבים בית המדרש, אנחנו לא ארגון גמ"ח. אתה צודק, לכן אני חושב באופן כללי, כשאתם שואלים אדם, כשבא אדם, סליחה, ומבקש חסד בצורה כזאת, בצורה אחרת, תגידו לו, שלום כבודו, ברוך הבא, יש כאן נועל במכון מאיר, שלפני שאדם מבקש איזושהי עזרה באיזשהו נושא, הולך לראש המכון, לראש הישיבה, האם כבודו היה אצלו? הוא יגיד לך מה לעשות. כן, פשוט. אני יכול להגיד לכם על עצמי, אישית, ככה אני עושה. כשאני מזהה דבר כזה, אני משתדל להעיר באלף, שיש כאן איזושהי מערכת. זה לא כאן הכל פרוץ. יש כאן סדר. יש כאן סדר שיש מאחוריו חשיבה. יש מאחוריו מטרות. אתה צודק, שאלה טובה מאוד. יש בתי כנסת, למשל, שבהם כל מיני אנשים שאוספים צדקות, שלא מוכנים שיאספו צדקות באמצע תפילה. יש בתי כנסת שמאוד מקפידים על העניין הזה. אז אני לא אומר, לא מצריך מידת סדום. אבל יכול להיות שבאמצע 18 ינענו לך את היד ארבעה אנשים מול העיניים. ארבעה אנשים. לכן, מכון מאיר הוא לא מקום של גמ"ח. הוא מקום שבו לומדים תורה. בשביל כלל ישראל. ולימוד תורה בשביל כלל ישראל זה לא פחות מלעשות צדקה. אבל במצבים מסוימים, ואתם לפעמים אתם שמים לב שהם מבקשים באופן אישי ספציפי, צריכים 10 אנשים, לא עלינו, להשלים בניין בגבעת שאול, צריכים 10 אנשים לזה, להשלים פה בבית האבל, בסדר. אם זה עבר דרך המערכת, נקרא לזה ככה, אז יש מי שחשב, יש מי ששקל את הנתונים, הכריע. בסדר גמור. אבל אם לא, אז צריך לעבור דרך זה. מבחינתי אישית, זה חד משמעי הדבר הזה. צריך לקבוע נהלים חד משמעיים ברורים. והכל מתוך אהבה ואמונה. כי אחרת אנחנו נהפך פה, היו תקופות במכון. שהמכון נהפך לגמ"ח, באמת. הייתה פה תקופה לפני הרבה שנים כבר. שאמר, כל מי שהיה צריך טובה בכל דבר, בכל עניין, אי אפשר... כוח הדמיון, אתם לא, אני לא זוכר את הסיפורים, לאן זה יכול להגיע, הדבר הזה? בכל נושא. אני חושב שלמשל, עם ישראל צריך חיזוק. אז לא היה מכון מאיר עכשיו ייסע כל שבת למקום אחר. היינו בסדרות, היה נפלא. שבת הבא ברעננה. שבת אחר כך בחיפה. שבת אחר כך בתל אביב. שבת אחר כך... במעלה אדומים, שבת אחר כך בחברון, שבת אחר כך. למה לא? תשובה, כי כולנו מבינים שכדי לבנות דברים כלל ישראלים, צריך לבנות את הבית. עכשיו צריך למצוא את האיזונים הנכונים. נכון, לכן לעניות דעתי גם ההמשכיות של השבת הזאת, היא תהיה המשכיות מאוזנת, מסודרת. כבר התחילה חשיבה בעניין הזה, איך לעשות את זה נכון, שמצד אחד... תהיה יציבות, תהיה קביעות, תהיה בניין, ומצד שני, תפוץ ומנתנו חוצה, ברוך השם, זה תפקידנו. רק לעשות את זה באיזונים הנכונים.
אמרנו שיש מצווה בהכנת הקורבן, אז אנחנו צריכים לעשות את העבירה, או שהעבירה
קשורה
רק ללא תעשה, נקודה.
לא כל כך, אם הבנתי נכון, אז בעבירה אין את הגדר, אין את הגדר הזה שנקרא ללמוד תורה בעבירה?
לא, לא. יש שעשה לא תעשה.
כן.
כמו רמת חסה.
יש הבדל עקרוני בין עשה ללא תעשה.
אם רמת חסה זה כנגד הטבעי אלוקי, אבל אם השעשה לא תעשה זה כנגד הטבעי אלוקי.
זה כנגד האל-טבעי אלוקי. האל-טבעי אלוקי. כלומר, שעשה לא תעשה זה 365 צדדים באישיות האדם, בנפשו של האדם, בגופו של האדם וכו', שהם 365 בסיסים שאם הוא עובר עליהם, אין לו קיום. למשל דוגמה, בוא ניקח את הדוגמה הקיצוני ביותר, שלוש עבירות יהרג ובל יעבור. כלומר, העיקרון של התורה זה בחי בהם. שלוש עבירות עליהם נאמר, תמות ואל תעבור. עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. הוא נלך לפי הסדר, עבודה זרה שפיכות דמים גילוי עריות. מסביע הרב קוק בן היה, מסביע גם המהר"ל, ועוד. הנציב ככה מסביר. למה שלוש העבירות האלה חמורות? מצד מה? היסוד הוא שהאדם מורכב מארבעה רבדים. שלושה טבעיים, אחד על טבעי. גוף, נפש, שכל, נשמה. השיא של הקלקול הגופני, גילוי עריות. יצר המין, היצר החזק ביותר. אם אדם מקלקל עד כדי גילוי עריות את הממד הגופני שלו, הנשמה לא יכולה לחול. נפש, רצח, שפיכות דמים. רצח זה תוצאה של כעס, תוצאה של גאווה. שיא קלקול המידות, קלקול הנפש, שפיכות דמים. אם אדם יגיע למצב שהוא שופך דמים, גאוותן עד כדי כך, שהוא רוצח את מי שלא מסכים איתו, אז אין מקום לנשמה לחול, יהרג ובל יעבור. שכל, קלקול השכל, עבודה זרה. אם אדם יגיע להשקפה כל כך עקומה, עד כדי כך שהוא חושב שהעולם בנוי כוחות כוחות ואין מקור חיי כל הכוחות, אז הנשמה לא יכולה לחול. אז אין טעם לחיות. כלומר, שלושת העבירות שעליהם נאמר ירג ובל יעבור, הם שלושת המדרגות התשתיתיות, הטבעיות, האנושיות, גוף נפש שכל, שכשאנחנו עוברים על, על, על התפקוד הטבעי הנורמלי שלהם בצורה הכי קיצונית עד כדי גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, אין טעם לחיים כאלה. כי הנשמה לא יכולה כבר לחול. לכן שלוש עבירות האלה חמורות. עוד פעם, אנחנו כאן חוזרים לשאלה של עליון נתן. מה נקרא מצוות? האם מצוות זה מה שכתוב בשולחן ערוך, או מצוות זה כל הופעת החיים, בכל הרבדים שלה, עד הרמה של להתכופף לא נכון. ברובד האמיתי הפנימי, הכל נקרא מצווה. אבל הקדוש ברוך הוא לא קרא לזה מצווה. הקדוש ברוך הוא קרא לזה תפקוד טבעי.
לכן זה מחילוק, טבעי אלוקי.
אוקיי, אז טבעי, טבעי אלוקי, אלוקי.
בעבירות
אלוקי אין. מה יש? אי לימוד תורה, כפירה. עבודה זרה? אני לא הייתי אומר ככה. אי-טבעי, אולי יש, אולי יש אי-טבעי. אדם שמשחית את גופו למשל. משחית את גופו פיזית. לוקח סמים. אולי זה, נכון, אולי זה אי-טבעי לגמרי. טוב, צריך לחשוב על השאלה הזו. יכול להיות. אבל אני חושב העיקרון הוא ברור. כלומר, בואו רגע נסכם את היום עם פעם קודמת. התורה היא מקור היש, היא מקור הכל. אבל יש בה יש מדרגות, מדרגות. ההבדל הראשון שראינו זה הבדל בין חוכמת התורה לחוכמות החול, או בין הקודש שבקודש לקודש שבחול. אבל גם הקודש שבקודש, יש בו שתי מדרגות. יש קודש שבקודש, נקרא לו, שהוא מעבר לטבע לגמרי, לימוד תורה. ויש קודש שבקודש, שהוא בתוך הטבע, מצוות. והיחס בין שניהם הוא שהמצוות הם חיוב והתורה היא מעלה. אז מצד הקודש שבקודש הוא ודאי לילה ולילה מקודש שבקודש בטבע, נכון? אבל מצד התשתית הבסיסית שעליה יכול לחול הקודש שבקודש מעל הטבע, זה רק אם יבנה הקודש שבקודש בטבע. ויותר נכון אפילו הייתי אומר, או לפני שנבנה הקודש שבקודש בטבע צריך להיבנה הטבע, או הקודש התמציתי שנמצא בטבע. אם אין דרך ארץ אין תורה. טוב, האמת שלא חשבתי שהמהר"ל הזה ייקח לנו את כל השעה הזאת, אבל מהר"ל חשוב. נראה לי מאוחר קצת, אז נעצור פה. שיעורי בית יום שלישי. אנחנו רוצים לסיים את הדף הזה, אז נעל את מקור 9 ואת מקור 10. זה בעצם סיכום של כל מה שראינו בימים האחרונים.